ואם נאמר שאין צריך בזה תמיד ממש, אם כן, הדבר צריך גבול וגדר, ונתת דבריך אלה שיעורים, אז צריך איזושהי הגדרה חדשה. אם תמיד הוא לא רלוונטי, אז צריך בכל אופן לתת איזו הגדרה. ובמשמעות תמיד, האמור בתהילים, אפשר, זאת אומרת, אפשר לפרש, מה פירוש שיביתי השם לנגדי תמיד, שכתוב בתהילים, הוא, ודאי, דוד המלך קיים את זה, אבל אם זה נכתב בספר, אז לא מדובר דווקא לדוד המלך. זה חלק מהתנך שהוא תמיד אמיתי ותמיד נצחי, והוא רלוונטי לכל אחד. אז אפשר לומר, על פי מה שאמרו, חזל אמרו בגמרא, בפרק שתי הלחם, במנחות, ופעם אחת שחרית ואחת ערבית, קרינן בית תמיד וקיים לא ימוש. כתוב, והגית בא יומם ולילה. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אז חזל אמרו, אפילו אם הוא למד פרק אחד ערבית, פרק אחד שחרית, אז הוא קיים קצת מהיום וקצת מהלילה. ומאיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים שכתוב תמיד לגבי קטורת, וכתוב תמיד על קורבן התמיד. והם לא תמיד. יש תמיד כמו במנורה, שתמיד דלק שם משהו. ויש תמיד שהוא בבוקר ובערב. זה נקרא תמיד. אנחנו משתמשים בזה, זה ביטוי כזה, תמידין כסדרן. כן? זה נקרא תמיד. זאת אומרת, עכשיו, איך זה בנפש, המושג הזה? ולמה באמת זה נקרא תמיד? למה זה נקרא תמיד? יש שני סוגי הסכי דעת בחיים שלנו. יש בן אדם שהוא לומד משהו, ועכשיו הוא לומד משהו אחר. אז הוא לא שקוע בדבר שהוא לומד. אבל יש אחד שלומד משהו, כי זה, לא מעניין, זה בעצם לא מעניין אותו. הוא לומד את זה לצורך מבחן. ולפני המבחן הוא יודע את הכל. איך שהוא גמר את המבחן, נפל עליו בלוק, ואם הוא לא אוהב את המקצוע, שנייה אחרי המבחן, אי אפשר לבלוט מהזיכרון שלו כלום. אולי אחר כך הוא יתחיל, זה יתחיל לעלות עוד פעם בשבבים, אבל זה לא זה. מה קרה? כי הוא השיח את הדעת טוטלית. וכמו שמישהו משיח את הדעת, שען שרואה שאין שעוני קפיץ יותר. כן? מהיום והלאה יש רק שעונים דיגיטליים. אז הוא מחליף מקצוע. הוא הולך לתקן דברים אחרים. אין מה לתקן בשעון דיגיטלי. זאת אומרת, הוא משיח את הדעת, הוא הולך להיות עגלון. אין לו קשר יותר למה שהוא עשה. זה אופן אחד. ויש אופן שבן אדם משיח את הדעת, אבל כמו שאומרים, עוד נחזור לזה. עוד נדבר. וכשהוא אומר עוד לדבר, אז הוא לא ישיח את הדעת לגמרי, ואז הוא באמת לא שוכח. אם ישאלו אותו משהו, או אפילו אם לא ישאלו אותו, אם יגידו משהו שהוא יודע שזה הפוך, אז הוא מיד ייזכר. כן, הוא למד, לא יודע, בן אדם למד פיזיקה, או שהוא למד אנתרופולוגיה, ומישהו מספר לו, השבוע ראיתי מישהו כותב איזה מאמר, שהאסקימוסים אין להם בעיות עם לחץ דם גבוה ואין להם עודף קולסטרול, למרות שהם כל הזמן אוכלים כלבי ים ודגים. כן? באותו רגע נזכרתי שהאסקימוסים בגיל 40 מתפקדים אצלנו כמו בגיל 90. ובגיל 50 אין כמעט אף אחד שמגיע. רק אחד ישב וכתב לו מאמר לאיזה עיתון קהילתי כזה, הוא רוצה להוכיח תזה, אז הוא ברא אסקימוסים חדשים, כן? עכשיו, אם הוא לא היה כותב להפך, אז אף פעם לא הייתי חושב על זה, באיזה גיל אסקימוסים מתי. כן? בגלל שמישהו כתב לי להפך, אז הוא הזכיר לי. למה? כי ברגע שקראתי את זה, לא קראתי את זה לצורך מבחן. קראתי את זה כי זה עניין אותי. אז בעצם זה נשאר בתאים האפורים לעולם ועד. רק צריך משהו לקרוא כדי שזה יצוף. זה המושג של תמיד, של פעמיים ביום. אם בן אדם יודע שהוא עושה דבר פעמיים ביום, כשהוא מפסיק לעשות את זה, הוא יודע שבערב הוא יעשה את זה עוד פעם. הוא באמת משיח את הדעת, אבל הוא יחזור לזה. בגלל שהוא יודע שהוא יחזור לזה, אז הוא לא משיח את הדעת לגמרי. ומה שיקרה, אם בין הערב, אם בין הבוקר לערב, משהו יצוץ לו שמתנגד למה שהוא החליט בבוקר, אז הוא יזכר. זו המשמעות של תמיד, שזה פעמיים ביום. זה נקרא קורבן תמיד, וזה נקרא קטורת תמיד, וזה נקרא לזכור את השם תמיד, או לא לשכוח את השם תמיד. החינמי קיים שיוויתי תמיד, על ידי השימה הלב בוקר וערב, זה, את הדבר הזה. ואם כן, כבר רוב ישראל המכוונים על כל פנים, בפסוק אחד מקריאת שמע, כבר קיימו זה, אפילו אחד שלא מכוון בכל תפילתו. אבל אם פסוק אחד בקריאת שמע, את הפסוק הראשון הוא מכוון, אז כל אחד כבר מקיים לא לשכוח את השם. וזה לימוד זכות גדול. אם נלך עם השיטה שצריך לזכור כל הזמן, זה כתרוב נורא, נוראי. איך אפשר? מי יכול לזכור כל הזמן? וזה לעניין הקיום תמיד. זה מה שכתוב בתהילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז אפשר לומר שאנחנו יוצאים מדי חובה בזה שאנחנו זוכרים את השם בבוקר ובערב. זה כאילו, זה לא דווקא קריאת שמע, זה יכול להיות גם משהו. אם בן אדם אומר מודה אני בבוקר, הוא אומר בידך הפקיד רוחי בערב, אם הוא מכוון מה שהוא אומר, אז הוא כבר לא בגדר שהוא שכח את השם. אם זה תמיד. אם הוא אומר בידך הפקיד רוחי וזהו, ויותר, הוא מחליט שמה היום הוא לא אומר יותר, באותו רגע הוא עבר על, הוא עבר על הציווי, שאומר לך פן תשכח. כי באותו רגע הוא עשה ככה והוא מחק את זה מהמוח שלו. אך בתורה הזה הכל כתוב בתהילים. מה כתוב בפסוק בתורה? בפסוק בתורה לא כתוב תמיד. לא כתוב כלום. לא נזכר כלל שיהיה זה תמיד. ואפילו לא כתוב את הביטוי כל ימי חייך. איפה כן כתוב הביטוי של כל ימי חייך? אצל יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ובישמר לך פן תשכח, לא כתוב אפילו כל ימי חייך. לא כתוב תמיד ולא כתוב כל ימי חייך. לא כל ימי חייך, כדרך שנאמר ביציאת מצרים, במשמעותו לזכור בכל יום על כל פנים. ביציאת מצרים יש חיוב מן התורה לזכור בשטחיות על כל פנים, פעם אחת ביום שהיינו במצרים והשם הוציא אותנו. זה שיש מצווה מיוחדת בפסח, בפסח, בשביל זה חז"ל באמת אמרו שבפסח אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו שאני, כל אחד על עצמו כאילו שהוא יצא ממצרים. זה מצווה מיוחדת בפסח. אז זה לא כתוב כל יום, כתוב בכל דור. בתניה הוא מביא את זה והוא מוסיף כל יום. אבל זה כבר מידת חסידות. מצד הדין, אז אם בן אדם זוכר כל יום שהוא יצא ממצרים, שעם ישראל יצא ממצרים, בפסח הוא מדמיין שהוא בעצמו יוצא ממצרים, הוא יצא ידי חובה. אבל מה אם לא לשכוח את השם? לא כתוב אפילו דבר כזה. וממילת כל ריבו גם הלילות לגבי יציאת מצרים. אבל בזה שכתוב סתם, אולי נחשוב שדי בזכירה פעם אחת בחודש, או פעם בשנה, או בכל ימי חייו. אם לא היה כתוב הפסוק בתהילים, ואנחנו לא לומדים הלכות מפסוקים בתנ"ך, הלכה צריך ללמוד מהתורה, מחמשת חומשי תורה. בתורה כתוב לזכור, כתוב לא לשכוח את השם, ולא כתוב כמה. אז אנחנו בדילמה. מצד אחד, אין לנו הגדרה, והתשובה הפשוטה הייתה אמורה להיות שזה תמיד, טוטלית, ואת זה אנחנו לא יכולים לקיים, מזה אנחנו מבינים שזה לא נכון. אז נשאר לנו מין דבר פתוח כזה שאנחנו לא יודעים, לא יודעים מה, לא יודעים מה עושים עם זה. ומצאתי, בפסיקתא זוטרתי, זה מדרש חז"ל שהוא מיוחס לאיזה תקופה, אני לא יודע, תקופת התלמוד, משהו כזה. או תחילת הגאונים, לא יודע, מה זה הפסיקתא הזאת. ישמר לך פן תשכח, בכל אופן זה דברי חז"ל, ישמר לך פן תשכח, זה הפורק עול מלכות שמיים. הוא מביא דוגמה, אוכל בלא תפילה ובלא ברכה. כשהוא אוכל בלא תפילה ובלא ברכה, אז הוא שוכח את השם. זה הדוגמה שהוא נראה. שמפרש השכחה הוא על ידי פריקת עול. ואף על פי שברכת הנהנין ואיסור אכילה קודם התפילה אינן אלה איסורים דרבנן, ואנחנו פה מדברים על מה, על ישמר לך פן תשכח, זה פסוק מן התורה. התורה מתכוונת לומר לנו, ישמר לך, ישמר ויזהר לא לאכול בלי ברכה. כשניתנו חמישה חומשי תורה, יחמי לאכול בלי ברכה. כל הנוסח של הברכות תקנו חז"ל. אנשי כנסת הגדולה תקנו את זה. הרבה מאוד שנים אחרי מתן תורה. אז אומר רבי צדוק, מכל מקום, כיוון שכבר הורגלו ישראל בהם, העובר על זה הוא רק מריצת פריקת עול מלכות שמיים מעלה, ופריקת עול הוא עזרת השכחה. צריך להבין שבעצם האוכל בלא ברכה לא חייב להיות שהוא שוכח את השם. גם אם המצווה לברך לפני האוכל הייתה מן התורה, זה לא היה אומר שהוא שוכח. הוא זוכר את השם, אין לו כוח לברך. לא בא לו. אין לו כוח עכשיו. בפרט ברכת המזון, שזו ברכה ארוכה כל כך, היא באמת מן התורה. הוא אוכל ולא מברך. אין לו כוח. הוא עייף. בהחלט יכול להיות. זה לא משהו שוכח. יכול להיות אפילו שהוא כועס על הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה לברך. וגם יש מקרים כאלה. כל העניין שהפסיקתא אומרת שמי שלא מברך, הוא עובר על ישמר לך פן תשכח, היא מחפשת דוגמה לדבר שבני ישראל עושים אותו כדי להפנות את המבט לקדוש ברוך הוא. מה המטרה של הברכה? המטרה של הברכה היא שנזכור שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא שהשם נתן לי את האוכל. דבר שבני ישראל קיבלו על עצמם כדי לזכור את השם, אז זאת אומרת שאם אתה תשתף פעולה עם הדבר הזה, אז אתה בהכרח אוכל כמה פעמים בחיים שלך, אז בהכרח תזכר בו. עכשיו, אם אתה את ההזדמנות הזאת משמיט מידיך, אז אתה שוכח. לא בגלל שזה מצווה דאורייתא, ואפילו לא בגלל שזה מצווה דרבנן. אפילו אם זה היה רק עיצה טובה שכתובה אצל הרמח"ל או באיזשהו מקום. אבל להיות שהתכלית של הדבר הזה, זה כדי להיזכר בקדוש ברוך הוא, ואתה, ויש לך את ההזדמנות, ואתה משמיט אותה, אז אתה בידיים עובר על לא תשכח. זה מה שהוא מסביר כאן. ולפי זה, העזרה תמידית שלא יהיה שום רגע בפריקת עול מלכות שמיים עליה. איך אפשר לקבל עול מלכות שמיים כל הזמן, אני לא יודע. אבל בכל רגע שיש הזדמנות, כמו שאומרים, זוכר את השיר של ביאליק, למי תודה, למי ברכה. כן? זה תמיד הרגיז אותי. תמיד זה הרגיז אותי. הייתי ילד קטן, זה הרגיז אותי. למי תודה, למי ברכה, לעבודה ולמלאכה. חרוזים מאוד יפים, מנגינה מאוד יפה. תמיד זה הרגיז אותי. איך אפשר להגיד דבר כזה? למי תודה, למי תודה על המלאכה? למי תודה שהצלחנו לעשות מלאכה? זאת אומרת, יש, הפריקת עול זה מה שכתוב שם, ויאמרו לאל סור ממנו. הבן אדם מדחיק, הוא לא רוצה לזכור את השם כדי שהוא לא יצטרך להגיד תודה. מה, אני צריך תמיד להיות חייב למישהו תודה על כל מה שקורה איתי? אני מסתדר לבד. זה פריקת עול. התחושה הזאת שאני מסתדר לבד, פה הוא עובר עלי, שמר לך פן תשכח. זאת אומרת שעכשיו הוא מפרש את זה אחרת לגמרי. לא שבן אדם צריך להחזיק בראש איזו מחשבה, אני חושב עכשיו על השם. השם ברא אותי, השם בורא אותי, לא זה. אבל באיזשהו מקום צריך להיות תודעת רקע שאני לבד לא מסתדר. ממילא, אם אני נתקע במשהו, הדבר הראשון, מה שאני עושה, אני פונה אליו, אני מבקש עזרה. ואם אני לא נתקע, אז אני גם מבקש עזרה. איך כתוב? בלקוטי מהר"ן כתוב שהצדקה זה ההתחלה של כל ההתחלות, שבן אדם נותן צדקה לפני כל מה שהוא מתחיל לעשות, ומה הוא עושה כשהוא נותן צדקה? מה האמירה הזאת שהוא נותן צדקה? איזה אמירה יש בצדקה? צדקה אמירה שאני חייב? רגע, מה? נתתי כבר מעשר, נתתי חומש. למה אם אני יוצא לדרך אני צריך לתת צדקה? מה זה קשור? את החובה שלי קיימתי, אבל הנתינת צדקה אומרת שאני לא עומד ברשות עצמי, שהכסף לא שלי. אם בן אדם מכריז על הכסף שהוא לא שלו, זה כבר, כמו שאומרים, הוא רוצץ את הראש של הנחש. כסף זה הדבר שהכי שלי. בן אדם מוכן לתת לשני תרחה, תרחה פיזית לא כל כך, אבל גם מוכן לתת לשני זמן, מוכן, אבל כסף, כסף אנחנו לא מוצאים, לא מוצאים כל כך בקלות מהכיס. כסף יוצא קשה. ולהפך, כל דבר אנחנו מודדים עם כסף. אם אנחנו רוצים לדעת, אם יש לנו בעלות על משהו, אנחנו שואלים, אני יכול למכור את זה? זה שלי לגמרי? מה יהיה אם תמכור את זה? לא יהיה לך, אבל יהיה לי כסף. אז אם אני יכול לעשות מזה כסף, סימן שזה שלי. זאת אומרת, כסף זה כאילו החיבור הכי, הכי עמוק שיכול להיות עם משהו. אם אני מכריז על הכסף שהוא לא שלי, אז אני שברתי את הכוחי והוציא מידי לגמרי. כי אני שמר לך פן תשכח, בסוף שם כתוב, ואמרת בלבבך כוחי והוציא מידי. אז זה הזרה תמידית שתמיד צריך להיות בראש, לא שהוא צריך לחשוב על זה, אבל זה צריך להיות אצלו, שכל פעם שהוא מתחיל משהו חדש, שיבקש עזרה. כל פעם שנתקע משהו, שיתפלל. כל זמן שקורה, שהוא מקבל משהו, שיגיד תודה. שום דבר לא מובן מאליו. על, 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 על הסברה הזאת תקנו את כל ברכות השחר. מה זה ברכות השחר? להגיד תודה על הדברים הכי מובנים מאליהם. ודבר זה צריך זכירות גדול, להיות תמיד הלבבו עול מלכות שמיים, נוסף על קבלת העול בקריאת שמה שחרית וערבית. זה עוד שיטה, ויש שיטה נוספת. בספר יראים, זה גם כן סיפור מאיזה 700 שנה משהו. נכון? ספר יראים, משהו כזה. ספר יראים פירש הזרה זו שלא ישכח אדם מלקבל עליו עול מלכות שמיים ולקרוא קריאת שמה בכל יום. יש לנו מצוות עשה לקרוא קריאת שמה, ויש מצוות לא תעשה, לא לשכוח את השם. ואם לא נקרא קריאת שמה, עברנו על מצוות לא תעשה. עברנו בצורה פסיבית, אבל עברנו על מצוות לא תעשה. ולמאן דאמר קריאת שמה דרבנן, זה לא נפסק להלכה, אבל יש שיטה כזאת, שכל החיוב של קריאת שמה שכתוב בשבתך, במה שכתוב בפסוקים שם, בשיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשרבך ובקומך, זה מדובר בכלל על דברי תורה, לא מדובר על קריאת שמה. וכל החיוב של לקרוא שמה בבוקר ובערב זה תקנת חכמים. יש דעה כזו. אז איך אפשר לפרש את זה על קריאת שמה? יפרש שיזכור אדם תמיד את בוראו ואת מצוותיו. הוא תמיד צריך ומתי, ודעתו עד כאן, ודעתו די בקבלת העול בוקר וערב לבד. אז מספיק, אפילו אם לא קראתי קריאת שמה, אבל אני זוכר את הקדוש ברוך הוא בבוקר ובערב, ואני יודע שאני צריך לקבל על עצמי עול מלכות שמיים, זה מספיק. בוא הדין לעניין תמיד דסייפה. כך משמעו, יכול להיות שהוא מתכוון לתמיד ששיוויתי השם לנגדי תמיד. לא ברור לי בדיוק הביטוי הזה. מסתם שיזכור בכל יום בוקר וערב, או בזמן אחר ביום או בלילה עניין זה. בזוהר הקדוש כתוב שכמו ששמים עול על שור שחורש, איפה שמו את העול שחרשו עם שברים? אפשר עוד לראות את זה לפעמים. במזרח התיכון עוד חורשים עם שברים. לא בכל מקום, אבל לפעמים רואים את זה. איפה שמים את העול? איפה בגוף של השור שמים את העול? על העורף. לא פה זה מחזיק שזה לא ייפול, אבל המקום, המוטות עם כל הסיפור הגדול הזה, הוא מונח פה על העורף. זאת אומרת, בחלק הקדמי של הגוף. כן? אז הזוהר אומר, כמו שמחברים עול לשור בחלק הקדמי של הגוף, בקדמיתה, אותו דבר, הבן אדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בחלק הקדמי של עבודת השם שלו, בתחילת עבודת השם. בכל דבר חדש שהוא מתחיל לקבל, הבסיס שלו צריך להיות קבלת עול מלכות שמיים. מה המשמעות של זה? יכול להיות שסיפרתי את זה כמה פעמים. מה שאני ראיתי, אני לא חי 1,000 שנה. אבל אני חי קצת יותר זמן ממכם. אז הספקתי לראות כמה דברים. היום הרי כולם לומדים פנימיות. יש הרבה שמתחילים ללמוד פנימיות כי אחרת אתה לא בחברה. אתה לא יכול לדבר עם אנשים, אתה לא אומר, כולם לומדים קבלה, וחסידות בטח, וכל מיני... אני הכרתי כמה חבר'ה שהתחילו, נכנסו לעניינים וזה, ואחר כך כמו כל דבר, זה חולף והולך. אני יודע מה, אם הוא ילמד רג'ה יוגה, יהיה לו יותר כבוד אצל יותר חברים, אז מה הוא צריך דווקא את זה? ככה. ולעומת זאת, אלה שהיו הטמבלים, הטיפשים, שאמרו, רגע, צריך לקרוא קריאת שמה פעמיים בכל יום, כתוב בשולחן ערוך שצריך לכוון. ואם לא, ההלכה היא שזה מצוות עשה דאורייתא. ואם לא יודעים מה לכוון, אז לא מכוונים. איפה אני אדע מה לכוון? והתחילו לחפש בספרים, באיזה ספרים אפשר לחפש מה לכוון בקריאת שמע. בספרי פנימיות. אבל מאיפה זה התחיל אצלהם? זה התחיל אצלהם מזה שצריך לקיים את ההלכה, שצריך לקרוא קריאת שמע. אלה החזיקו מעמד, הם נשארו שם. אלה שחיפשו את התהילה או את ההילה או את מה שיקראו לזה, הם פשוט לא, הם לא שרדו את זה. כי אחרי ככלות הכל אפשר גם להבין אותם, זה נראה נורא נחמד, אבל כשנכנסים לזה, זה עבודה קשה אחרי ככלות הכל. זה לא כך קל, צריך להשקיע. אז מי שהבסיס שלו הוא לא חזק, אם אתה עושה יציקה של 10 סנטימטר, אתה לא יכול לשים על זה מבנה של 2 קומות. הבסיס הוא חלש, הוא נשבר. ואז כל העסק זז הצידה. הזוהר אומר את זה במפורש. הוא אומר שבתחילה, בתחילת כל עבודה, בתחילת כל דבר, הדבר הראשון זה קבלת עול מלכות שמיים. מזה נגזר שבתחילת כל יום צריך לקבל עול מלכות שמיים. כי האמת, על פי פנימיות, באמת כל יום זה עבודה אחרת. אתמול היינו מישהו אחד, והיום אנחנו חזרה כללית של אותו המישהו, אבל זה כבר מישהו אחר לגמרי. יש כבר, על זה דיברנו בריחות פעם. כל יום אנחנו חדשים לבקרים, רבה אמונתך, כל יום בן אדם צריך להיוולד מחדש, ואם הוא קיבל על עצמו, אם הוא ביסס את העבודה של אתמול על קבלת עול מלכות שמיים, זה עדיין לא אומר להיום שום דבר. יכול להיות שהיום זה מרתק אותו, זה מסקרן אותו, זה הכל טוב, אבל שזה לא יהיה הבסיס, שזה יהיה הקישוט. אם בן אדם יעשה את היציקה מאותו חומר שעושה את הקישוטים על הקיר, הבית לא יעמוד. כן, קישוטים אפשר לעשות מגבס. יציקה צריך לעשות מביטון עם ברזל. יש צריך להיות משהו, למה קבלת עול יש לה יסוד כזה חזק? אז עכשיו תשמעו, זה כאילו סוד, זה לא כתוב. זוכר, הייתי פעם, לא זוכר אם אני שאלתי או ששמעתי מישהו אחר שואל. מישהו מהחכמים של הדור ההוא, שבאמת, הוא שאל, איך יכול להיות שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים? איזה מנגנון זה שבן אדם לוקח, איזה מנגנון בנפש זה? שבן אדם שם על עצמו עול. אם אני תופס אותך לעבד ואני שם עליך עול, אז בסדר, אז, אני יותר חזק ממך. אבל איזה מין מנגנון, איפה יש לנו כוח בנפש לקבל על עצמנו עול? זה לא, אין דבר כזה. אז הוא אמר לו, אתה צודק, בנפש אין דבר כזה. מקבלים איזה מתנה מהשם יתברך. זה לא כוח שלנו. ובגלל שזה לא כוח שלנו, יש לזה הרבה יותר כוח. כי כל הכוחות שהם שלנו, הם הצטמצמו עד שהם הגיעו לממד האנושי. הקבלת עול יכולה להביא את האדם לגילוי של כוחות אינסופיים. שעם שום כוח הכרתי הוא לא יכול להגיע לזה. בגלל שזה באמת לא כוח שלו. ולכן באמת אי אפשר לדרוש את זה מהבן אדם כל היום, או כל החיים, כל הזמן. אפשר לדרוש את זה ממנו בתחילה, בתחילת משהו ובסוף משהו, לדעת שהוא לא עומד ברשות עצמו. ממילא באמצע, אם הוא ייפגש במשהו שזה אומר פריקת עול, יקפצו לפיוזים, הוא ייזכר. הוא לא יסך את הדעת לגמרי, אבל אי אפשר להיות כל הזמן בתוך העניין הזה. דוד המלך, למה דוד המלך אמר שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא יכל להיות כל הזמן בקבלת עול? דוד המלך היה מרכבה לספירת המלכות. ספירת המלכות זה המהות של קבלת עול מלכות שמיים. אז הוא יכל. אנחנו לא מרכבה לספירת המלכות. אנחנו הלוואי שלא נלך נגד הזרם של ספירת המלכות. אנחנו לא מרכבה לזה. על כל פנים, אנחנו יכולים להשתתף עם זה בתחילת היום ובסוף היום, או בתחילת הלימוד ובסוף הלימוד. האמת שגם מה שכתוב באיגרת הרמב"ן, שאם אתה יושב ולומד, אז אל תקום מהספר לפני שחיפשת משהו שאפשר לקיים. זה כמו קריאת שמע של ערבית. זה הקבלת עול של סוף העניין. כמובן, לפני שאתה יושב עם הספר, אז אתה מברך ברכת התורה, אם עוד לא בירכת בבוקר. זה הקבלת עול שלפני התורה. תמיד יש, גם כשאנחנו עולים לספר תורה, אנחנו מברכים לפני ומברכים אחרי.
זה עול מלכות שמיים, השמיים עולה גם על העול, לא רק על
ה... כן, כן, העול הוא שמיימי. כן. ככה, אנחנו לא העזנו, היה בן אדם מאוד כזה גדול, ולא, אני עמדתי שם, בשעת מעשה, ולא העזנו לשאול איפה זה כתוב. היינו טיפשים. אבל זה היה אמת. הרגשנו שזאת האמת.
לכן זה מצווה, זה לא מדיטציה.
כן.
כן,
כן,
שמה,
כן, כן, כן.
מצווה שמכוחה אפשר לקבל
מלכות שמה. נכון, נכון. זה לא תרגול.
כן.
נכון. זה הזיכרון שהשם הוא, לפי הפשט, שהשם הוא המלך של כל העולמות. זה הפשט הפשוט של השם אחד. ככה חז"ל אמרו בגמרא. על פי חסידות זה הרבה יותר עמוק. הוא מזכיר את זה בהמשך. הוא אומר שזה לא דומה למלך בשר ודם, כי מלך בשר ודם לא יצר את האזרחים. להפך, הם יצרו את המלכות שלו. הם המליכו אותו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא מלך והוא נותן חיים, החוטה חיים לכל חי. אז לכן זה קבלת עול אחרת, מה שקבלת עול של מלך. אבל זה המשמעות במשנה כתוב. קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. ומי שקורא קריאת שמע ותפילה ולא כיוון כלום, כי לבבו פונה לדברים אחרים, הוא לא שם לב בכלל מה שהוא אומר, וכן כל היום כולו לא העלה זיכרון השם יתברך אל ליבו, הוא כל היום לא נזכר בקדוש ברוך הוא, הרי זה עבר בעזרה זו לפי דבריו. אם עבר יום שלם שלא נזכרנו בקדוש ברוך הוא, אז עברנו על מצוות לא תעשה שלשמר לך פן תשכח. ככה יוצא לפי השיטה של ספר יראים. עכשיו כאן הוא מביא שיטה מאוד מחמירה והוא מפריך אותה. ובשערי תשובה לרבנו יונה, זה כבר ספר מוסר. ולא, כי השיטות הקודמות הוא הביא בספרי ההלכה. זה ספר מוסר. שער ג' סימן חפזיים כתב שזה עזרה לזכור את השם יתברך בכל עת. ישמע לך פן תשכח זה לזכור את השם כל הזמן. ומשמעות לשונו בכל עת ממש. אומר רבי צדוק וכין דומה, הוא אומר נדמה לי, דלא ניחה למראי ולאמרת אחי. זה לשון של חזל בגמרא, הוא מעתיק את זה, הוא משייך את זה. לא נוח להשם יתברך, השם לא שמח שאומרים ככה. שצריך כל הזמן לזכור אותו. מדוע השם לא שמח עם זה? להיות השוכח רגע אחד עובר בלב. שמי שרגע אחד שוכח את הקדוש ברוך הוא, אז הוא עובר בלב, ונמצא האדם עובר ריבו רבבות לבין בכל יום. ודאי שהשם לא שמח שמישהו אומר דבר כזה. כמו שנתבאר, כי לב כל אדם זוכה להיות דבוק תמיד בהשם יתברך. שלא ימוש מזיכרונו לגמרי, אף בעת עסקו בענייני עולם הזה וכיוצא. אז זה קושיה אחת שיש לו על רבנו יונה. בסוף הוא מתרץ אותו איכשהו, אבל הוא משנה שם את הפירוש. עכשיו הוא מביא עוד כמה מילים מרבנו יונה, וסיים שם עוד, וחייב האדם להשתדל לקנות לנפשו תמיד הנהגות המחויבות מן הזכירה. הוא הולך פסיעה הלאה. ולנו יש בעיה להיזכר. אז הוא אומר, להיזכר, תיזכר. הוא לא נתן עצות איך להיזכר. רק אם אתה רוצה לקבע את הזיכרון שלא יברח לך, אז תאגן אותו בהתנהגות המעשית שלך. תכניס אותו לחיים במעשה. רבי צדוק גם את זה לא מסכים. הוא אומר שזה לא שייך. כמו היראה, תכף נראה שרבי צדוק שואל, יראה זה מצווה אחרת. יש מצווה על יראה. לא מהפסוק ישמר לך פן תשכח, אנחנו לומדים שצריך יראה. כתוב את השם אלוקיך, תראה. זה עניין אחר. והצניעות, צניעות קשורה מאוד עם זיכרון הנוכחות של השם. מאוד קשורה. וקישוט המחשבות והמעשים, זאת אומרת, לא רק לעשות את הכל לצאת ידי חובה. זה נקרא קישוט המעשה, זה המושג של הידור מצווה. זה אלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. ספר תורה שיהיה יפה, הפרוכת על ארון קודש שתהיה יפה, כל הדברים האלה, זה מראה על זה שיהודי זוכר את השם. ודברים הללו, עד כאן דברי רבנו יונה, הדברים הללו גם כן אינם מבוארים יפה. מה טוב חיוב זה לעניין העזרה? מה זה נוגע? כאילו, למה זה רלוונטי? זה הסגנון מה טוב. למה זה רלוונטי לעזרה שאם ישמר לך פן תשכח, זה שאתה עושה מעשים. שאם הוא זוכר בהשם יתברך, הרי קיים המצווה. אם אתה זוכר, הוא שואל ממה נפשך. אם אתה זוכר, קיימת גם אם לא עשית שום דבר. ואם אתה שוכח, מה יעזור מה שתעשה? אתה יכול כל היום לפאר את המצוות שלך, אבל אתה עושה את זה מצוות אנשים מלומדה, אתה מפאר את הפרוכת אצלך בבית הכנסת, כי אצל השכינים בבית הכנסת יש פרוכת יותר יפה. אז במה נזכרת? נזכרת בשכן, לא נזכרת בשם יתברך. ומניין לו להוסיף החיובים שאמר בכלל לשון הזרה הזו? ואם אינו זוכר העיקר, מה בצע בהנהגות התפלות, אם אינם נמשכים מהעיקר? והיראה, אם מצוות עשה בפני עצמה, התבהר לכמן. מה שכן אפשר לפרש בדברי רבנו יונה, אפשר לפרש רק דבר אחד, והוא אומר שבאמת הוא היה צריך לסגנן את דבריו קצת אחרת, אבל היה לו לומר זה על דרך הניסיון והבירור לדעת את אשר בלבבו. לא שהמעשים הם חלק מהזיכרון, אלא המעשים זה אינדיקציה. זה כמו בן אדם רוצה לקבוע דיאגנוזה לעצמו, רוצה לדעת איפה הוא אוחז בעבודת השם. אם הוא רואה שיש לו איזשהו תענוג בלייפות מצווה, באמת לא בגלל השכן, לא. סתם, הוא רואה שהוא אוהב שהוא קונה תלית לילד, אז שזה יהיה נאה. כן, הוא קונה לולב, הוא קונה אתרוג, הוא קונה פמות לנר שבת, אפילו המפה של שבת על השולחן, שזה יהיה יפה. לא יפה רק אסתטי שאם השכינה תיכנס, רק יפה באמת, כי זה שבת, בשבת זה צריך לראות אחרת. אם אני רואה שזה הרגש שלי, סימן שיש לי את האלוקים בלב, כי אחרת מאיפה זה מגיע. ככה, זה הדבר היחיד שאפשר להכניס בתוך ה... אבל לבסס על זה את הכל אי אפשר. אם זוכר באמת בהשם יתברך ולא שכחו, יוכל להבחין זה על ידי יציאת המעשים לפועל, שבהם ניכר אם הם נמשכים מהזכירה. וכדרך שנתבהר למעלה לעניין מצוות אנוכי, שהפעולות מעידים על זה. אני זוכר מה שהתחלנו לפני כמה זה היה חודש. אתה התחלנו את זה? בערך. אז באנוכי הוא אמר, בעצם אנוכי השם אלוקיך לספור את זה כמצווה, זה לא הגיוני. כי מה זה אנוכי השם אלוקיך? מה המצווה? לדעת שיש אלוקים. אם אתה מדבר על מצווה, אז אתה יודע שיש אלוקים. מה אלוקים מצווה אותך שתדע שהוא קיים? זה לא הגיוני. הוא אמר, אבל בכל אופן, יש באנוכי השם אלוקיך, יש כמה חלקים שכן אפשר, זה כן הגיוני לתפוס אותם כמצווה, על זה צריך להרחיב את הדיבור, כי לא דיברנו אז עד הסוף את העניין הזה. יש חלק אחד של מצווה של הדעת שהוא אלוקי ההיסטוריה, הוא לא רק אלוקים של הבריאה, והוא לא רק אלוקים מופשט, הוא ברא, והוא מנהיג, והוא גם נותן עונש כשצריך, והוא גם נותן שכר כשצריך. את הפרטים האלה של השכר והעונש וההנהגה, ושאפשר להתפלל אליו, זה רלוונטי, אפשר לבקש ממנו עזרה, כן? זה דברים שהאלוקים מתגלה ומספר לנו שכזה אני. אני אחד כזה ש... איך כתוב שם? יקראני ועיניו, אמו אנוכי בצרה. זה לא היינו יכולים, היינו יכולים לא לדעת, היינו יכולים לדעת שיש אלוקים. אולי עוד כמה דקות נדבר על זה יותר, אם נשאר עוד כמה דקות זמן, יש כאן עוד נקודה שצריך להבין אותה. אבל על כל פנים, בואו לא נסתה מהנושא. אם בן אדם, המעשים שלו מתאימים לתזה הזאת שיש אלוקים מנהיג, לא רק אלוקים שברא ועזב והלך, אלא שיש אלוקים מנהיג שרואה כליות ולב, אם זאת ההשקפה שלי, ממילא אני משתף פעולה בצורה אחרת לגמרי. שבהם ניכר אם הם נמשכים מהזכירה. והוא מה שסיים במקרא, די ישמר לך השני, לבין תשמור מצוותיו, ישמר לך פן תשכח לבין תשמור מצוותיו, רצונו לומר שזהו מצד השכחה בהשם יתברך, פורק כל מצוותיו מעליו, וזה מעיד על שכחתו בהשם יתברך. ואולי לכך נתכוון. ועניין הזרה זו כעניין מצוות אנוכי להרמב״ם שאינה על הזכירה רק אל היעדר השכחה, אלא שהפעולות מהירו מעידות אם לא נשכח ממנו, כמו שנתבהר. ואף על פי שעיקר הזרת השכחה לפי זה הוא להעלה מן הלב, מכל מקום לא דבר קטן הוא וצריך שקידה גדולה על זכירת זה, עד שהוגבה הדבר בליבו ויהיו כל פעולותיו בלתי מכחישות זה וכאמור. פה צריך להפסיק רגע, קראתי הרבה, יש הרבה מה להסביר בכמה שורות האלה, אבל קודם כל בוא נחזור לעניין הקודם. בוא נחזור לאנוכי, על הדרך נמצא את זה גם כן. ברמב״ם כתוב שאנוכי השם אלוקיך זה מצוות עשה, והרמב״ם מדבר במפורש של מציאות השם יתברך. הוא כותב יסוד היסודות ועמוד החוכמות לדע שיש שם, שם זה מילת עזר, זה לדבר עברית בערבית. בעצם לא צריך להתייחס לה. זה כמו this is a chair. אז את ה-is, אין לתרגם לעברית. כן? אז זה כאילו שיש מצוי ראשון, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, שיש מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואחר כך הוא אומר, עוד הלכה, אם הוא לא יהיה, שום דבר לא יהיה, אם כולם לא יהיו, הוא יישאר, וכן הלאה. בסוף הוא אומר, ידיעת מצוות, ידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. זה הסגנון של הרמב״ם. עכשיו, אנחנו אמרנו שיש במצווה הזאת עוד שני פרטים. מה הם שני הפרטים הנוספים? זה שהוא אלוקי ההיסטוריה, לא רק אלוקי העולם. וזה שהוא נותן שכר ועונש, הרמב״ם בכלל לא מדבר על זה שם. הוא מדבר על זה בהלכות תשובה, והוא מבסס את זה על פסוקים אחרים. זאת אומרת, נגמרו כל התירוצים. בפסוק הזה הוא אומר, המצווה היא להאמין שהשם קיים, פשוט. עכשיו, מי ציווה על זה? לפני המצווה אני עוד לא יודע שיש אלוקים, אז מי ציווה על זה? יש כאן קושייה גדולה. אברבנאל מתייחס לשאלה הזאת. הוא אומר משהו, והצמח צדק מסביר אותו בספר שלו על המצוות, ואפשר לכלול את שניהם, להתחיל להגיד בדיוק מה הם אומרים, ואיך זה ארוך, וזה גם לא נבין את זה כל כך טוב. אני אגיד את המסקנה, כמו שאומרים, את הפמצות של העניין. מה קורה אם בן אדם לא קיבל שום איתות מאת הבורא? בן אדם חי באיזשהו מקום, הוא גדל על אי באמצע האוקיינוס השקט, בחיים שלו לא שמע, אפילו מיסיונר לא הגיע לשם. הוא לא שמע שיש אלוקים. הוא גדל שם. הוא לא יודע כלום, הוא מכיר את הדגים ואת הים ואת הרוח ואת השמש, זהו. עכשיו, אבל מה השם בירך אותו עם IQ גבוה? והוא מתחיל לחשוב. הוא ימצא את הקדוש ברוך הוא כמו אברהם אבינו או לא? לא? בטוח? הוא ימצא אלוקים, אבל לא את האלוקים האמיתי. הוא ימצא אלוקים הגיוני. הוא ימצא אלוקים שהשכל חושף אותו. ובוודאי שהאלוקים האמיתי כולל גם את האלוקים הזה בתוכו. כן? אבל את האלוקים הזה הוא ימצא. עכשיו, אם האלוקים הזה יתגלה אליו, אם נגיד הוא יתחיל לעשות טוב וחסד וכל זה, בגלל שהוא מצא את האלוקים, והאלוקים יתגלה אליו, יהיה שייך שהאלוקים יגיד לו, אנוכי השם אלוקיך? בהחלט שכן. הוא יצטרך להוסיף לו את כל מה שהוא לא מצא לבד. הרי מה שהוא מצא לבד, הוא מצא אלוקים, איך רבי נחמן אמר, יש כאלה שהאלוקים שלהם הוא בגודל של המקטרת שלי. זה ברור, זה אמירה באירוניה. זאת אומרת, כמה גדול השכל של הבן אדם? כן? השכל שלי מבין שלא יכול להיות אחרי כל הדברים והאמת האלה, מה שאני רואה ומה שאני שומע ומה שאני מרגיש, זה לא ייתכן שכל זה נעשה מעצמו. בסדר, מצאת את האלוקים. אבל להגיד אלוקים שהוא ברא את ההיגיון הזה, הוא יכל לברוא גם היגיון הפוך. אלוקים כזה אני לא מוצא. ממילא, אז בזה מתרצים את שיטת הרמב״ם, מאוד מתאים למהלך מחשבה הרמב״מי, מי שמכיר אותו. שבאמת, בני ישראל ידעו את השם. עובדה שהם יצאו ממצרים, הם אפילו הכירו את השם שיודע לעשות ניסים ונפלאות. לא רק את השם שמצמיח את העשב ואת העץ. אבל אחרי ככלות הכל, לא היה להם השגה אמיתית במה הם אמורים להאמין. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה להם ואומר, אנוכי השם אלוקיך, המילה אנוכי היא מראה על משהו שהוא מעל ומעבר. בשפה אנחנו לא מדברים, לא אומרים אנוכי, אומרים אני. תחשבו שאני אגיד במקום אני אגיד אנוכי. איך תסתכלו עליי? לא יפה, נכון? גאווה, כאילו, אנוכי זה מילה גבוהה מדי. כי באמת אנוכי זה מין, זה האני האמיתי של הכל שעומד מעבר לכל, הכל רק נמשך ממנו, אבל הוא בעצמו לא גלוי. זה קצת מזכיר את האני, אני הוא שדיברנו עליו פעם. שהיחיד שיכול להגיד אני זה רק הקדוש ברוך הוא. אבל שם טוב לא אומר את זה על אני, אני הוא, אלא אומר את זה על אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. יש שם גם כפל של אנוכי. הוא בחר להגיד את זה דווקא, המגיד מקוז'ניץ אמר את זה על אני, אני הוא, אבל שם טוב בחר להגיד את הרעיון ההוא על אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. וזה האנוכי של מתן תורה. זה משהו שהוא ודאי שזה מצווה. כי שום סמינר ושום סדנה לא תקנה לנו את האלוקים הזה. שום שכל לא. זה גילוי אלוקות. וכשיש לנו את זה, את זה אנחנו אמורים לזכור. לא את מה שהסמינרים מקנים. אנחנו אמורים לזכור את הנקודה הזאת, את האינסופיות, את הטוטליות. אברבנאל מדבר שם על מחויב המציאות. קראנו על זה בלקוטי מאורן. הצמח צדק כותב ביטוי פחות בומבסטי, מה שמחויב המציאות, אבל הוא כותב ביטוי שמנתק לגמרי את המציאות האלוקית מהשכל שלנו. הוא אומר שהחוכמה היא לא רלוונטית שם. ממילא, עם כל זה שאנחנו מגלים אותו, זה דרך החוכמה, אז אותו לא גילינו. עכשיו, את זה אנחנו אמורים להיזכר, שאיך נזכרים? מה עושים? ראינו כל מיני שיטות, כי אם צריך לזכור אותו כל הזמן, אז אמר, זה לא יכול להיות. להיזכר פעמיים ביום, קיבלנו שיטה אחת, דרך אחת להיזכר פעמיים ביום. והפעמיים ביום האלה צריכים לשמור עלינו כל היום. איך עושים את זה? אז האמת שדיברנו על זה פעם, כשלמדנו את הרב עם פיוססה, אני חושב דיברנו על זה, בן אדם יכול להפוך את כל הדברים שמשכיחים אותו, יכול להפוך לדברים שמזכירים לו. זוכרים את זה? דיברנו על זה הרבה פעמים. כל דבר שמשכיח יכול גם, יש הבדל גדול בין להשכיח לבין, הרגע שאני שוכח הוא רגע לא מודע, כמו שבן אדם לא שם לב לרגע שהוא נרדם. יכול להיזכר את הרגע שנרדמת? אלא אם כן מישהו באותו רגע העיר אותך. אבל הרגע שאני נרדם אני לא יכול, למה? כי הרגע של ההירדמות הוא במהות שכחה. הוא שכחה מהותית. כן? ואותו דבר, הרגע שהריכוז בורח לי, אני לא יכול להרגיש בו. כשהריכוז בורח, באותו רגע אני חסר מודעות. להפך, להיזכר זה שהמודעות חוזרת. אבל אחרי ככלות הכל, אנחנו יודעים שיש דברים שגורמים לנו לאבד את הריכוז. וכמו תחשבו, למשל, בן אדם שרגיל לשקר. מה זה אומר? בן אדם שרגיל לשקר. מה זה אומר? הוא אומר שהוא שוכח את השם. הוא לא זוכר את השם. איך הוא יכול לקבל על עצמו לא לשקר? אני אסביר יותר טוב מה אני מתכוון. בן אדם יכול לקבל על עצמו להתפלל כל יום מנחה. יכול לקבל על עצמו לברך לפני כל פעם שהוא שותה כוס מים. יכול לקבל על עצמו לתת צדקה. גם לברך לפני כוס מים זה לא כל כך קל, כי אם הוא שכח ושתה בלי ברכה, מה הוא יעשה עכשיו? צדקה זה יותר קל. לא נתתי בבוקר, אני אתן בערב. אני תמיד יכול לתקן. אבל מה יהיה אם בן אדם קיבל על עצמו לא לשקר? והוא שוכח. הוא כל כך רגיל לשקר, אז מה יכול לעשות? מה, העצה שהיחידה שלו זה שהשקר עצמו יזכיר לו את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא צריך, כמו שלמדנו בתורה נ"ב, מי שזוכר, שעל כל מידה צריך התבודדות בפני עצמה. זאת אומרת, לקחת את המידה הזאת, שהיא מידה לא טובה, ולשים אותה מול האור של השם יתברך. זאת אומרת, לקחת, כמו שאומרים, לדבר עם השם ולדבר עם עצמי על אותו דבר. זאת אומרת, קודם כל לדבר עם השם על השם, לא על עצמי. ולהגיד תודה על כל מה שהוא עושה בשבילי, ולהגיד תודה על זה שהוא מספר לנו מי הוא. כי הרי יכלנו להישאר עם האלוקים ההוא שהסמינרים יצרו לנו. וזה לא... ימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת, כתוב הפסוק. זה אלוקים מפוברק, שהשכל יוצר אותו. ואם אנחנו יודעים אלוקי אמת, אנחנו צריכים להגיד תודה. ומתוך זה, כל המחשבות שלנו מרוכזות בנוכחות האינסופית של הקדוש ברוך הוא. איכשהו מעבר לכל, ואז להתרכז בשקר. ברגע הזה, להצליב את זה איך אני מול הקדוש ברוך הוא אומר שקר. ליצור זיקה בין שני הדברים ההפוכים האלה. עכשיו השקר יזכיר אותי. כי יצרתי זיקה, חיברתי את זה. עשיתי חיבור. למעשה כל מידה שהולכים לתקן, כל מידה רעה שהולכים לשקן, תקן שקר, עצלות, נבזות, חנופה, לא משנה מה, התיקון לא נעשה על ידי זה שאני מסתכל על זה שזה לא טוב. התיקון נעשה כשאני מסתכל על זה דרך עיניים של מי שעומד מול השם, והשם מסתכל לו בעיניים. או שהשם בורא אותו באותו רגע. או דרך עיניים של מי שאוהב את השם, ומתבייש מהשם. אז נעשה התיקון. אבל אם רק אני חושב שהדבר הזה לא טוב, איזה תיקון יהיה מזה? זה לא טוב. בסדר, אנחנו חיים בזבל. גם יודעים בעל פה שאנחנו חיים בזבל, וזהו. ממשיכים ככה. אף אחד לא חושב לשנות את זה. אבל אם אנחנו רגע אחד באור, אנחנו רוצים לחזור לזבל. לא להיות כמו ה... אני אמרתי לכם, יש ביידיש, יש מין... איך התולעת נכנסת לחזרת? היא הייתה בתפוח, אז היא חיפשה משהו יותר מתוק, אז היא הלכה לאגס. חיפשה משהו יותר מתוק, היא הלכה לתמר. חיפשה משהו עוד יותר מתוק, אז היא נכנסה לחזרת, ומשם היא לא יכולה לצאת. זה ה... כאילו, אנחנו תמיד... אם אנחנו כבר רגע אחד במקום מתוק, אנחנו כבר לא נחזור לחזרת יותר. אם אנחנו יודעים מה זה, לא נחזור יותר לחזרת. וכל העבודה שלנו זה להיות לפחות פעמיים ביום במקום המתוק הזה, לא במקום של האלוקים האינטלקטואלי שיצרנו אותו באיזה סדנה, ואנחנו מאמינים בעל כורחנו כי יש הוכחות פיזיקליות לקיום שלו. ועם פיזיקה לא מתווכחים. כן? וכמו שיש הוכחה לקיום כוח המשיכה, אז אני לא ארד דרך ה... אני ארד דרך המדרגות בלבד, ולא מהמרפסת של הקומה השלישית. כן? בסדר, אז אם זה האלוקים, אז אני לא באור מתי שאני נזכר בו. אני בחושך כל הזמן, איתו ביחד. וכל העניין זה לקרוא קריאת שמה, לשנן את האנוכי השם אלוקיך, לדעת שאחרי שאני יודע כבר שיש אלוקים, אז האלוקים מתגלה ומספר לי מי הוא באמת. ומול המי הוא באמת הזה, לשים את כל החיים שלי. ואז החיים עצמם מזכירים את הקדוש ברוך הוא. וזה עבודה. וזה לא דורש מאיתנו את הריכוז כל היום, זה דורש מאיתנו את השעה בבוקר ואת השעה בערב. או את הרגע בבוקר ואת הרגע בערב, כל אחד איך שהוא יכול. אנחנו נשאיר את זה פה. אפשר להתחיל עכשיו עוד עניין.
איך זה משקף את כל החיים? הרי הרגע הזה מתייחס ל...
אפשר להעביר את כל החיים עם האור של הרגע הזה. מול האלוקים הזה, התחלתי את החיים בתאריך זה וזה, והמשכתי כך וכך, ואת כל הטובות ואת כל הרעות עשיתי מולו, וגם עכשיו אני מולו, וגם כל היום אני אהיה מולו. וזה משהו נפשי, זה לא רק שאני אהיה מולו אז אני מתבייש. זה סוג של קריטת ברית. כן, זה סוג של קריטת ברית. אני לא מרשה לעצמי לבגוד, כי אני קשור.
בכוח אמונה עושים את זה באותו רגע? בכוח מה?
זה נקרא, אצל רבי צדוק, זה נקרא שהאמונה לא תהיה בקטנות, אלא שתהיה בגדלות. זה לקחת את האמונה כמו פרי שעוד לא בשל, הוא שלם. אבל הוא עוד לא הבשיל, הוא לא הגיע לבשלות, אז אי אפשר ליהנות ממנו. אמונה יכולה להיות פרי בוסר. צריך להגדיל אותה. העבודה הזאת זה להגדיל את האמונה שתיכנס לכל הכוחות.
באותו רגע של קריאת שמה שאתה עושה, לא צריך לחזק את עצמך במה שאתה אומר.
בקריאת שמה עצמה קשה לעשות את זה. בקריאת שמה עצמה, את כל הריחות. כן, אבל בפרשה שנייה של קריאת שמע, בהחלט אפשר לעשות את זה.
זה קריאת שמע עצמה, פשוט לומר...
קריאת שמע זה עניין של הוא לבדו ואין זולתו. אבל צריך למשוך את הוא לבדו ואין זולתו לכל השלוש פרשיות. יש תורה סמכי בליקוטי מוהר"ן, כתוב שם, שבן אדם שמתפלל נכון, אז הוא עדיין, הוא, כל התפילה הוא עדיין עם, עם הראש של המילה הראשונה.
טוב.